שלום, אנחנו קוראים מספר כתבי רבש כרך ב' בעמוד 1175, מאמר מהי מלחמת הרשות בעבודה ב'. ניתן לצפות בשידורנו באתר קבלה לעם, ניתן לשאול שם גם שאלות, שאלות נבחרות תישאלנה במהלך השיעור. כתבי רבש כרך ב' עמוד 1175, מאמר מהי מלחמת הרשות בעבודה ב'. רש"י מפרש על הכתוב, כי תצא למלחמה על אויביך. במלחמת הרשות הכתוב מדבר. ויש להבין את עניין כי תצא למלחמה על אויביך במלחמת הרשות. מהי בעבודה מלחמת רשות, ומהי מלחמת שאינה בגדר של רשות. ידוע שיש רמח מצוות עשה ושסה לוין, הנקראים תרי"ג מצוות. ויש חיוב לשמור אותם בכל פרטיה ודקדוקיה, ואם לא, נקרא זה עבירה. ובהן נאמר, לא תוסיף ולא תגרע. והחיוב הזה הוא על בחינת המעשה. כלומר, על המעשה יש חוב על האדם לעשות, או שלא לעשות מה שהוא אסור. מה שאינו כן על הכוונה. כלומר, לכוון לעשות בעל מנת להשפיע, המלחמה הזו היא בבחינת הרשות. כלומר, שאין לומר שהעבודה זו שייכת לכל הכלל, אלא לאנשים שיש להם דחיפה פנימית, מה שהם מרגישים שהעשיית המצוות באופן שהם מקיימים, אין הם מרגישים בזה קשר לדבקות השם. והם רואים, במקום שהאדם צריך להגיע לידי אהבת השם, הם רואים, כל מה שהם עושים, אין להם כוונה אחרת, אלא לתועלת עצמם. להם שייכת עבודה זו, הנקראת בעל מנת להשפיע. מה שאין כן להכלל, לא ניתן דבר זה. לכן נקראת עבודה דלהשפיע, בשם מלחמת רשות, ולא חובה. וזהו כמו שאומר הרמב״ם בסוף הלכות תשובה, וזה לשונו. לפיכך, כשמלמדים את הקטנים והנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מיראה, וכדי לקבל שכר, עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, מגלים להם רע זה מעט מעט. זאת אומרת, שעניין לשמה, הנקרא על מנת להשפיע, אינו שייך להכלל, אלא לאנשים שכבר נתרבה להם דעתן. לכן משמע שהעבודה דלהשפיע שייכת דווקא לאלו שהרבה דעתן. לכן נקראת עבודה דלהשפיע בשם מלחמת רשות, ולא מלחמת חובה. מטעם שזה לא מוטל על כל הכלל, אלא לאלו עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה, אז מגלין להם רע זה מעט מעט. ויש עוד להוסיף על עניין מהו מלחמת רשות, היות שעניין דבקות בהשם הוא בחינת ביטול רשות עצמו, רשות של עצמו. היות כי האדם מצד הטבע נולד שהוא מרגיש רק את רשותו, כלומר שהוא בעל הבית, מה שהוא רוצה, הוא עושה. ובכדי שידע שיש רשותו של הבורא, שהוא המנהיג העולם, את זה האדם צריך להאמין, שהבורא הוא מלך העולם. והאדם צריך להאמין שהסתרה הזו, שאין האדם מרגיש שיש מלך העולם, זה הבורא עשה, שזה נקרא תיקון הצמצום. אלא האדם מוכרח להאמין ולתת יגיעה גדולה על זה, עד שיהיה מורגש בעבריו שהקדוש ברוך הוא המנהיג העולם. ולא סתם מנהיג, אלא האדם צריך להאמין שהנהגתו יתברך, היא בבחינת טוב ומיטיב, ולזה האדם צריך לעשות כל שביכולתו עד שתהה בידו יכולת להשיג זה. כי זה מתבטא בבית אופנים. א', האדם צריך לתת עבודה שיהיה לו רצון וחשק שירצה לבטל את רשותו. על דרך שאמרו חז"ל על הכתוב, אדם כי ימות באוהל. כי אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו עליה. שפירושו הוא, שהוא רוצה לבטל את העצמיותו, היינו שהאדם צריך להגיע שאין לו אלא רשות אחד, שהוא רשותו של הבורא. כלומר, שאין האדם עושה שום מעשה לתועלת עצמו, אלא הוא דואג אך ורק לתועלת הבורא. וזה נקרא רשות היחיד, שזאת נקראת מלחמת הרשות. היינו הוא לוחם עם עצמו להשיג את הרשות היחיד, וזוהי נקראת מלחמת הרשות בעבודה. ב. שאחרי כל היגיעות שהאדם נותן בכדי להשיג את הרשות הזה, שזה נקרא שהאדם מקבל טבע שני, כלומר, במקום שהיה לו מקודם רצון לקבל לתועלת עצמו, הוא רצה לבטל את הרשות הזו ולקבל רשות חדשה שהוא הרצון להשפיע להבורא, שזהו עניין של דבקות. כלומר, כמו שהבורא הוא המשפיע, כמו כן האדם רוצה להשפיע להבורא. אבל אין זה בידי אדם לקבל את הרשות הזו, אלא רק הבורא, כמו שנתן לו מקודם הרשות של רצון לקבל לתועלת עצמו, הבורא יכול לתת לו רשות אחרת, היינו רשות היחיד של הבורא, שזה נקרא שהבורא נתן לו טבע שני, שהוא הרצון להשפיע להבורא. נמצא, כשהאדם נולד יש לו רק רשות אחד, היינו רשות שלו. ואחר כך, כשמקבל על עצמו מלכות שמיים לשמור את התורה ומצוות, אז הוא בא לידי שתי רשויות. היינו שהוא עובד בעל מנת לקבל שכר. כמו שאומר הרמב״ם, שמלמדים את הקטנים ונשים וכלל עמי הארץ בכדי לקבל שכר. ואחר כך מתחילה העבודה בבחינת מלחמת הרשות. היינו לבטל את הרשות עצמו, הנקראת תועלת עצמו, ולהשתוקק שהבורא ייתן לו את הרשות היחיד. היינו רשות של הבורא, שזה נקרא שהאדם צריך לזכות לטבע שני, הנקרא רצון להשפיע, שיהיה לו רצון לעשות נחת רוח ליוצרו. וזה שכתוב, כי תצא למלחמה על אויביך. היינו במלחמת הרשות. וזה אי אפשר לכבוש את האויב, הנקרא רצון לקבל לעצמו, היינו לבטל את הרשות הזו. אלא הכתוב מבטיח לנו, ונתנו השם אלוקיך, ונתנו השם אלוקיך בידיך. כלומר, שהשם ייתן לך את הכוח הזה, היינו הרשות הזו, הנקראת רשות היחיד. היינו שהבורא ייתן לך טבע שני. ובכדי שיהיה האדם מוכן לבקש על הרשות הזו, צריכים תפילה מעומק הלב. היינו שהאדם ירגיש עד כמה שחסר לו הכוח הזה, הנקרא רצון להשפיע. ועל זה ניתן לנו את התרי"ג מצוות, בבחינת איתין, הנקרא תרי"ג עצות, שעל ידם ייקח האדם חיסרון להרגיש עד כמה שנחוץ לו את הרצון להשפיע, היות שזהו כל המעכב להגיע לשלמות המטרה. ועוד גם על זה, היינו על זה שאינו מרגיש את החיסרון אמיתי, בזה שאין לו הצורך אמיתי להרצון להשפיע, גם האדם צריך על זה להתפלל, שהשם ישפיע לו את החיסרון על מה שאין לו חיסרון להשיג את הרצון להשפיע. ולפי האמת, בזמן שיש להאדם אמונה בהשם, והאדם מאמין שהוא מלך גדול, האדם מוכרח להתבטל כנר בפני אבוקה, ואז לא שייך בחירה, כי הוא מתבטל מאליו. אלא בזמן שהאדם מתחיל לעבוד בעל מנת להשפיע, באות לו אז מחשבות זרות, והאמונה שלו נחלשת על ידי זה. נמצא זה שהאדם לא יכול לעבוד בעל מנת להשפיע, הוא מסיבת חסרון אמונה. וזה כמו שכתוב, הייתה לי דמעתי לחם יומם ולילה, באמור אליי כל היום, איה אלוקיך. כלומר, שבאו לו מחשבות של פרעו, שאמר, מי השם אשר אשמע בקולו. נמצא שהאדם צריך להתפלל אז על בית דברים ביחד. א', על האמונה, שהשם לא יסתיר עצמו ממנו. כמו שכתוב, אל תסתר פניך ממני. ב', שיקרב אותו, היינו שייתן לו את כוח של הרצון להשפיע, שעל ידי הרצון הזה, האדם מתקרב להשם, הנקרא השתוות הצורה. והסיבה למה בזמן שהאדם רוצה לעבוד בעל מנת להשפיע, באות לו מחשבות זרות, זהו מטעם שכל זמן שהאדם עובד לתועלת עצמו, אז אין הגוף מתנגד לו כל כך, היות שהאדם מבטיח להגוף שיקבל הרבה שכר, שכדאי לקיים תורה ומצוות, היות שהשכר ממתיק את היגיעה, כמו בעבודה ויגיעה הגשמית. לכן אין הגוף שואל שום שאלות על עבודתו בתורה ומצוות, והאדם חי בשלווה והוסבע רצון מעבודתו, היות שהוא מאמין שהשכר שלו מתגדל בכל יום ויום. לכן הוא חי חיים שקטים, והוא מרגיש שלוות הנפש בחיים שלו. ואם יש לו עוד מקום שהוא יכול לקיים את המצווה, הוכח תוכיח את עמיתך, בוודאי הוא שבע רצון. מה שאין כן, בזמן שהאדם אומר לגופו, עד עכשיו עבדתי לטובתך, כלומר שבכל מה שעסקתי, הן בדברים גשמיים והן בתורה ומצוות, הכל היה על הכוונה שיהיה לך טוב, היינו שכל דאגותיי היו רק בשביל הרצון לקבל לעצמו, שזה מכונה אהבה עצמית או תועלת עצמו. אבל אתה, היינו מכאן ואילך, אין אני רוצה לעבוד עוד בשביל תועלת הגוף, אלא רק לתועלת השם. אז הגוף מתחיל להתנגד, מדוע הוא זורק אותו, וכל מה שביכולתו הוא עושה. הוא מביא לו קושיות מכל העולם. היינו טענת פרעו ששאל מי השם אשר אשמע בקולו. וכן טענת הרשע ששואל מה העבודה הזאת לכם. המחשבות האלו מכבידות את העבודה על האדם, עד כדי כך שהרבה פעמים על ידי הירידות והעליות שיש לו להאדם, ורואה שהוא דבר שאין לו סוף, הוא רוצה לברוח מהמערכה. וכל מה שהאדם יכול לענות להגוף, הוא שהוא רוצה לעבוד בבחינת יראה אמיתית, הנקרא בזוהר הקדוש בגין דאיהו רב ושליט, היינו שתהיה לו לזכייה גדולה שהוא משמש מלך גדול, והוא רוצה לעשות נחת ליוצרו, וזה יהיה כל דאגותיו, ולא רוצה עוד לדאוג בשביל עצמו. ובאמור נבין מה שכתוב, היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, ושמרת ועשית אותם בכל לבביך ובכל נפשך. ופירש רש"י, היום הזה, היינו, בכל יום יהיו בעיניך חדשים, כאילו בו ביום נצטוות עליהם. ויש להבין מה מוסיף לנו זה, כלומר, מה אנו מרוויחים בזה שאנו צריכים להשתדל שכל יום יהיה כאילו נצטוות בו ביום. והעניין הוא, כנ"ל, שיש לפנינו בית בחינות בעבודה. א', כדי לקבל שכר. ב', שלא לקבל שכר, אלא מטעם גדלות השם. אלו שהעבודה שלהם היא בבחינת לקבל שכר, אין צורך שיהיה כל יום כחדשים. אלא שהאדם מאמין שהוא יקבל שכר תמורת עבודתו, כבר יש לו כוח לעבודה. כי השכר זהו הגורם לקיים תורה ומצוות. אם כן, אין הפרש אם הוא מאמין בהשכר שהבטיחו לנו התורה, ואין לו צורך לחדש את הציווי בכל יום, כי מה יוסיף לו זה? מה שאין כן, אלו האנשים שרוצים לעבוד מטעם בגין דאי הוא רב ושליט, שזהו מטעם גדלות השם, על סיבה זו כן יש צורך כאילו נצטוות בו ביום. וזהו מטעם, היות שהאדם כשעוסק בתורה ומצוות בעל מנת להשפיע, אז כל יום ויום יש להבחין עד כמה שהוא משער את גדלות השם שבשבילו כדאי לתת יגיעה בכדי לשמש אותו. על דרך מה שכתוב בזוהר הקדוש, נודע בשערים בעלה, שכל חד וחד לפום מה שמשער בליבי. זאת אומרת, בעבודה דלהשפיע נוהג עניין עליות וירידות. נמצא שאין יום דומה לחברו, כי לפעמים הוא משער שיש לו מלך גדול, ולפעמים להפך. נמצא לפי זה שכל יום ויום צריך להיות חדשים, כלומר, כאילו בו ביום נצטוות עליהם. היינו שכוחות היגיעה הם לפי איזה מלך הוא משמש אז, גדול או קטן. כלומר, אם אתמול היה לו מושג שהוא מלך גדול, והיום אין לו מושג זה, אז אין הוא נותן את היגיעה כמו אתמול, אלא לפי שיעור אמונתו של היום. לכן אומר לנו הכתוב, היום הזה השם אלוקיך מצווך. כלומר, שהאדם צריך לדעת שכל יום ויום יש לו שיעור אחר באמונתו יתברך. לכן, אין להאדם להתפעל בזה שיש לפעמים בזמן הירידה שאז יש מלך קטן. זאת אומרת שהאמונה של האדם היא בקטנות, שלא יכולה אמונה זו לחייב אותו שיהיה בידו לעשות התגברויות על גופו, אלא הוא נכנע תחת גופו, והוא חושב כבר לעזוב את המערכה. אלא האדם צריך להאמין שהירידה הזו שקיבל, ואין לו כוחות התגברות, שהוא יאמין בהשם שהוא יעזור לו ויוציאו משפלות הזו, שבה האדם נמצא, וישיג אחר כך אמונה יותר גדולה בהשם, ואז בטח יהיו לו כוחות העבודה, כי כל יום הוא דבר חדש. היינו אמונה חדשה. וזהו שאומר, כאילו היום הזה נצטוות עליהם. היינו שהכל הוא לפי האמונה שיש לו באותו יום. בשיעור זה האדם עובד. ויש לדעת כי בזמן שהאדם מתחיל לעבוד בעל מנת להשפיע, והגוף מתנגד לזה, אז הגוף מוריד אותו לשפלות הכי גרוע. כלומר, שהרצון לקבל מתגבר עליו ומוריד אותו לתאוות שפלות. ויש לפעמים שבאות לו מחשבות ורצונות שאף פעם לא חשב עליהם, והם באים אליו כמו אורחים בלתי קרואים. והאדם מתפלא ואומר, מה היום מיום יום? כלומר, מי גרם לי המחשבות והרצונות האלו? האם בזה שחשבתי שצריכים לעבוד רק בשביל תועלת השם, המחשבות האלו זרקו אותי לשפלות כזו? ושואל, הלא ידוע שמצווה גוררת מצווה. אם כן, למה הרצון להשיג כלים דהשפעה גרם שהאדם יקבל תמורת זה מחשבות כאלו? ומה האדם יכול לעשות במצבים כאלו? אלא האדם צריך לדעת, כמו שאומר אבי מורי זצ"ל, שהבורא שולח את המחשבות האלו להאדם, בכדי שהאדם לא יוכל לסבול שפלות כזו. וזה יגרום לו שיתפלל להשם מעומק הלב, שייתן לו, במקום המחשבות שגורמות פירוד והתרחקות מהשם, שהשם ייתן לו כוחות של התקרבות. שאז מוטל על האדם להתפלל ולצעוק להשם, אל תשליחנו מלפניך, ורוח קודשך אל תיקח ממנו. אלא שהשם ייתן לו את הטבע השני, שהוא רצון להשפיע. כלומר, שיהיה לו רצון רק להשפיע נחת רוח ליוצרו, ובשביל עצמו אינו דואג. אז ממילא יעברו ממנו את כל אלו המחשבות והרצונות, מה שהרצון לקבל מביאו. כלומר, היות שכל אלו המחשבות שהרצון לקבל מביאו, האדם צריך להאמין שמן השמיים שולחים לו את המחשבות האלו, וזהו היות שהוא רוצה ללכת בדרך של השפעה, ובינתיים הוא מתעצל בעבודה. לכן, היות שהאדם התפלל שהשם יקרב אותו להיות דבוק בהשם, שהוא עניין השתוות הצורה, לכן כשרואים שהאדם מתעצל בעבודה, שולחים לו את המחשבות זרות, שאין האדם יכול להסכים להיות תחת שליטה כזו. לכן זה נותן לאדם דחיפה שהוא מוכרח להתגבר על מצבו שבו הוא נמצא. נמצא לפי זה, שמהרע הזה, שהאדם מרגיש שיש לו כל כך מצב של שפלות, שאף פעם לא עלה על דעתו שיש מציאות שהוא יהיה תחת שליטה כזו, לכן לא להתפעל ולברוח מהעבודה, אלא אדרבה, אלא שהוא צריך להאמין שהבורא מטפל בו אתה, והוא מקרב את האדם אז עם מצבים של אחוריים. וזהו על דרך שכתוב בספר פרי חכם, על פסוק דומה דודי לצבי. מה צבי כשהוא בורח מחזיר פניו לאחוריו, כך הקדוש ברוך הוא, בשעה שהוא מסתלק חס ושלום מישראל, מחזיר פניו לאחוריו. אשר אז חזר הפנים להיות באחוריים. כלומר, שמשתוקק ומתגעגע לחזור להידבק בישראל, ומזה נולדים גם בישראל געגועים והשתוקקות להידבק בהשם יתברך. אשר השיעור של השתוקקות והכיסופין הוא באמת הפנים עצמם. ויש לפרש זה שכוונתו שבשעה שהאדם נמצא במצב השפלות, שזה נבחן שהקדוש ברוך הוא נתרחק ונסתלק ממנו, ואין לו שום רצון וחשק לעבודה, שזה נקרא שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם צורה על הרוחניות, שאין בזה שום טעם, אלא להפך. האדם רוצה לברוח ולשכוח בכלל מעבודה. זה נקרא שהבורא מראה לו בחינת אחוריים. היות הפנים של הבורא הוא רצונו להיטיב לנבריו, מה שאין כן אחוריים הוא ממש להפך. ומדוע הבורא מראה, הבורא להאדם את בחינת אחוריים? הוא בכוונה תחילה, שעל ידי זה האדם יקבל דחיפה לדבקות השם, כי לא יוכל להישאר במצב של שפלות. נמצא שכאן באחוריים יש בפנימיות בחינת פנים.
מאמר מאוד מיוחד. נו, נתחיל מזה שמשהו עובר בכותרת, מה עם מלחמת רשות? למי היא מיועדת? מה לעשות במלחמה הזאת, מה תועלת ממנה, מה סיכוי לנצח, מה עם הניצחון, מה הוא. בבקשה. מה היה רק?
מלחמת הרשות.
בקיצור.
מלחמת הרשות היא מלחמה לאלה שרוצים להגיע, נדלקה להם הנקודה שבלב, והם רוצים להגיע להשפעה, להשתחרר מהרצון לקבל לעצמו שלהם. שם מתחילה המלחמה.
מלחמת הרשות זו המלחמה מי שולח לי את המצבים האלו, ולאיזה מטרה.
זה תמיד לרומם את הבורא, להגדיל את תכונת ההשפעה, להזכיר בחברה מי שולח באמת את כל המצבים, ולמה הם מגיעים, ואיך מהם אנחנו מגיעים להשיג את הבורא.
מלחמת הרשות זה איך לייחד הכל לבורא, איך ממש להילחם להשיג את רשות היחיד על פני כל מה שעובר עליו.
כן, מלחמת הרשות היא ברגע שאדם רוצה באמת לצאת להשפעה, אז כנגד כל מחשבה הוא בעצם נלחם, והיא רשות כי לא כל אדם מסוגל לזה.
מלחמה עם הפרו על תכונות ההשפעה, כל פעם בורא מרביד את הלב, מרביד, מוסיף את האביות, ואז צריך להתעלות מעל האביות הזאת.
ואפשר להתחיל את המלחמה הזאת רק כשבאמת מרגישים שיש בכלל שליטה של רצון לקבל ויש בורא תכונת ההשפעה. קודם כל צריך להרגיש שיש שתי רשויות, ואז מתחילים להילחם על להיות באחת, להיות בהשפעה.
והעיקר המלחמה זה להשפיע נחת רוח לבורא. כלומר שכל המעשים הם צריכים להיות לא בעל מנת לקבל פרס לאהבה עצמית.
סיכוי לנצח? אין סיכוי לנצח. זה הדרך של הבורא לשמור איתנו על הקשר הזה, שאנחנו כל הזמן נהיה מעל הדעת, מעל מה שיכול בכלל להבין מה זה ניצחון במלחמה הזאת.
כן, אז כל הזמן המלחמה היא על לבטל את הרשות עצמי ולהשתוקק שהבורא ייתן את הרשות שלו, לייחד כל הזמן, להילחם על לייחד את הכל לבורא על פני כל ההפרעות שהוא שולח.
וגם המלחמה עצמה, כאילו, זה לא עכשיו שהוא צריך, יש לו איזה מטרה ברורה, אבל עצם המלחמה עצמה, עצם בזה שהוא נמצא בתוך הביאורים האלה, במחשבות האלה, זה כבר חלק מהעבודה עצמה, כאילו להיות בשטח הזה, בשטח אש הזה דווקא, ולא במקום אחר.
והניצחון הוא לצאת לארץ ישראל, לרצון בעל מנת להשפיע.
וכל יום מחדש, כי הטבע שלנו מחזיר אותנו תמיד לעצמו, לרצון לקבל לעצמו, והמלחמה היא להגיע, לצאת ממנו ולהיות בכוונה על מנת להשפיע.
איך אני מנצח במלחמת הרשות? נגד מי אני נלחם? איך אני מאגיר את הכלים למלחמה, כלי מלחמה, נגד מי אני נלחם, ומה זה נקרא שאני מנצח. בבקשה.
הכלים אני אוגר על ידי זה שאני משקיע בחברים. אם זה מה שאני כל הזמן עסוק בו, אז בטוח שאני בזמן שיבוא לי המערכה של מלחמה, אז הם יהיו שם לעזרתי, ואני אוכל לעשות צעד למרות כל המחשבות נגד.
כי רק החברים יכולים לתת את החשיבות, יכולים לתת את מידת האמונה, שבלי זה אז השכר יהיה מה שמניע אותנו, ואנחנו נלחמים כדי שהשכר יהיה גדלות השם.
אנחנו נלחמים נגד הדחיות שהבורא שולח. אנחנו מודעים לזה שהבורא שולח את הדחיות האלה בכוונה כדי שנלחם לייחד הכל אליו. את הכוחות אנחנו מקבלים רק מהערבות שאנחנו יוצרים בינינו, מהקשר שאנחנו נמצאים כל הזמן מחובקים יחד במרכז הקבוצה. ואת הכוח לעשות את זה, זה רק כשמגיעים להבנה שאין לנו שום כוח לבטל את עצמנו ולייחד ולהתקשר עם תכונת ההשפעה, ואז מגיעים לתפילה.
אנחנו נלחמים נגד יצר הרע, בעצם נגד אותו בורא ששולח לנו את אותם מחשבות זרות שמסיטות אותנו מהדרך, וצריכים פשוט להיאבק עד מצב שזקוקים לו, שהוא בעצם יילחם, שהוא בעצם להזמין אותו אל תוך הזירה.
משה לא יוצא ממצרים לבד, אלא עם כל העם. אז חייבים לבנות את הקבוצה ולהוציא אותה מרשות האגו. אז איך עושים את זה? על ידי ערבות.
כן, המלחמה היא פנימית. המלחמה להרחיב את הנקודה הקטנה שיש לנו נטייה לרצון, כאילו לצאת מהשליטה של הטבע שלנו, של הרצון לקבל לעצמו שלנו. והמלחמה הפנימית הזאת, אנחנו אוספים כוחות דרך הערבות בינינו, כן? שאנחנו מקבלים גדלות וחשיבות של המטרה מאחד מהשני.
וזה הניצחון, הוא בחשיבות שאני יכול לתת לפעולה שהיא למען חברים, למען מה שאני כרגע רוצה רק להשתמש בו, להפוך את היוצרות ולשמש אותם.
זה להפוך את המלחמת הרשות הזאת, להפוך אותה למלחמת חובה, שבלי זה אנחנו נשארים באותה רמה גשמית, שהיא לא בשביל זה יש את כל הבריאה הזאת. להפוך את המלחמה לכוונה שלנו, למלחמה היחידה שחשובה באמת.
אנחנו צריכים להגיע בסופו של דבר לתפילה שהבורא ייתן כוח תכונת ההשפעה, ואנחנו צריכים להשתדל לעשות כל המאמצים להיות מחוברים בינינו, להיות מכונסים פנימה, להיות ערבים אחד לשני, ועל פני זה מקבלים כל הזמן הפרעות, מחשבות זרות, התנגדויות, כדי שנגיע באמת החיסרון הנכון שרק הבורא יכול להוציא אותנו מתוך אי היכולת להתחבר.
זאת אומרת שאנחנו נלחמים באיזה מקום עם איזה בורא ואיזה דברים מופשטים, אלא אנחנו, זה בחיבור בינינו, ביחסים בינינו, בחברה. מתחילים להתחבר בינינו, אז מתגלות כל ההפרעות כנגד התכונת השפעה שאנחנו רוצים לגלות בקשר בינינו. וזה מחייב אותנו יותר להתחזק בערבות בינינו, בתמיכה, כדי שנוכל לראות, שנוכל לייצר כזאת אווירה, שתזכיר לנו מאיפה המחשבות מגיעות.
ולנצח אנחנו יכולים רק אם עושים ברית בינינו, אם מחברים את כל הניצוצים, ושבורא שותף לברית הזאת, אנחנו מתחייבים כלפי מעמד הזה יותר גבוה, ואז בעצם זה מה ששומר עלינו בזמן המלחמה עם האגו.
ואנחנו, הבורא מראה לנו כל פעם מחדש כמה שאנחנו מתאמצים לשמור על החיבור ולבטל את האגו שלנו, לבטל את הרצון לעצמו שלנו, כמה זה לא כדאי, והוא מראה לנו כל מיני מצבים אחרים שכדאי לעשות דברים אחרים, וזה לא הגיוני מה שאנחנו עושים. המלחמה היא להתגבר על זה ולנצח את הטבע שלנו.
ולנצח זה לא כל כך קשה, כי בסופו של דבר מי שמנצח זה המאור המחזיר למוטב, שעליו אנחנו פונים כל פעם שמתגלה בנו אותם המפריעים.
וגם המפריעים האלה הופכים להיות באמת הכלי מלחמה, אלה שאנחנו משייכים כל הזמן לבורא ומבקשים שהוא יבוא והפוך אותם ממפריעים לכלים שבהם אנחנו משתמשים כדי לנצח במלחמה הזאת.
סופו של דבר, אחרי כל המלחמות, כל האמצעים שקיבלנו, לא חשוב מה מומי, אנחנו צריכים להגיע להבנה, להרגשה שרק הבורא הוא יכול להושיע ולהוציא אותנו מתוך הביצה של האהבה עצמית. אבל בשביל זה צריך לעשות את כל מה שאנחנו יכולים לעשות כדי להגיע באמת להבנה הזאת, להרגשה הזאת, את תפילה מעומק הלב.
זאת אומרת, בסופו של דבר כל המטרה היא שנגיע לפנייה לבורא, לקשר אליו. קודם אנחנו לא מתקשרים אליו, לא פונים אליו, אז כאילו מתחילה איזה מלחמה בכל מיני וריאציות וצורות, העיקר שנגיע לאותה פנייה אליו, לקשר איתו. זו התוצאה הרצויה.
והמלחמה היא נגד האגו, ואנחנו נלחמים בעצם לשמור על מחשבה, על דאגה, על זה שאנחנו דואגים כל הזמן לשמור על דופני הספינה. והתרגיל שעשינו על תרגיל רמחל באמת מראה לנו עד כמה אנחנו מצליחים בזה, מצליחים לשמור את הערבות הזאת במחשבה.
מלחמה ממושכת, כי בכל רגע הבורא נותן לנו תמיד את המצבים שאנחנו יכולים לבחור בהם, לאן אנחנו הולכים. אנחנו לוקחים את ההחלטות שלנו לכוונה עצמית לעצמנו, או מבטלים את זה והולכים למעלה מהדעת על מנת להשפיע על החברים, לדאוג להם, ליהנות מזה שהאחר יהיה לו טוב. כל רגע ורגע צריך לבחור, ושמה המלחמה.
כלומר, העיקר זה להיות במלחמה. זאת אומרת, הסימנים להתקדמות זה שיש מפריעים ושיש עם מה לעבוד. ועל פני זה יש כל הזמן התקשרות ליתר חיבור בקבוצה ומאמץ נגד אותם המפריעים שמתעוררים.
כן, כי אחרת, בגלל זה זה מלחמת רשות, כי אפשר להיות בחיבור תמיד, אנחנו יכולים להיות במידה מסוימת בחיבור ולהישאר שם, אבל אם אנחנו דוחפים עוד יותר כדי לגרום לזה שהבורא יצטרך לעשות את החיבור למדרגה הבאה, אז אנחנו מתחילים להיכנס למלחמה האמיתית שמתעוררים כל ההפרעות, ואנחנו פתאום מתחילים לשאול את עצמנו שאלות, ועם השאלות והבירורים האלה אנחנו באמת יכולים להגיע לעשות לו נחת רוח.
והמלחמה היא כל רגע, גם עכשיו אנחנו נלחמים, כמה כל אחד מוסיף את הכוח שלו לתוך המערק המשותף שלנו, ולא נזרק לתוך הדיבורים היפים והמילים ומה שיוצא מהפה, שאין לזה שום משמעות, אלא רק עד כמה אנחנו מכניסים את הלב לתוך המרכז הקבוצה, ששם אנחנו מחוברים בלב ונפש ביחד, והבורא רוצים שייחד אותנו אליו. אז גם פה יש מלחמה כל הזמן. מה בחיצוניות ומה מתחת למים.
כן, כל הזמן. מאוד חשוב גם לא לברוח מתוך המערכה הזאת, בעצם מתוך המלחמה הזאת. כל מחשבה שזרה שמגיעה, כל דבר שמגיע בעצם קל מאוד לשוט איתו. ומאוד צריך לזכור שזה חלק מאותו משחק, זה חלק מאותו מערך. ולהמשיך, להמשיך עוד ועוד ועוד כל הזמן. רק לחפש את החיבור בינינו, כל הזמן רק לעסוק בו, לאתר אותו, לעזר במקורות, ברב, בחברים, רק לפי הנקודה הזאת שלנו, בקשר בינינו.
והמלחמה היא לבדוק אם אני לא קודם חור בספינה שלנו, עד כמה אני נזרק, ועד כמה זה גורם נזק לחברה, ועד כמה אני חייב כל הזמן למשוך את הדאגה הזאת, להמשיך אותה, וזה מה ששומר על הספינה.
באיזה יחס צריכים להיות למעלה מהדעת, היינו דביקות בבורא, בעליון, הפרעות, שאפשר כך להגיד, הפרעות, כן? שבתוך דעת, קשר שלי עם הקבוצה, כן? ותפילה, והודיה. בקשה והודיה. איך אנחנו, בקיצור, בונים את העולם הקטן שלנו, הרוחני, מהמרכיבים האלו, לקשור אותם יחד. איך עושים? בקשה.
אנחנו עושים מאמצים בחברה ובקבוצה להתחבר ולהגיע ל... לתכונת ההשפעה, ומתוך המאמצים האלה אנחנו רק רואים כמה זה קשה ולא אפשרי. זה בונה בנו את התפילה על הבורא שיעזור לנו, ומשם אנחנו רואים שכל ההפרעות שהוא שולח זה בעצם בשביל לקדם אותנו, ואנחנו מודים לו על זה שהוא עושה את זה בשבילנו.
ומכל המרכיבים שהרב מנה, רק אחד הוא איכשהו אנחנו יכולים לעשות, וזה לבחור ביתר חיבור, יתר קשר עם הקבוצה. כל השאר הם תוצאה של זה.
כי החיבור זה הבסיס שעליו, המאמצים לחיבור זה הבסיס שעליו אנחנו, יש לנו את כל ההבחנות האלה של תפילה והודיה, כי מגלים מה חסר לנו, מה כן יש לנו, מה הבורא מסדר לנו כדי להתקדם בצורה של האחוריים, מה הוא מסדר לנו בצורה של הפנים, ובתוך כל ה... הבחנות האלה על המאמצים שלנו, אנחנו מסדרים את הכל למהלך אחד, שאנחנו רוצים שהוא יתקן אותו לגמרי, שהוא יהיה זה שמתניע את כל המהלך כל הזמן.
אנחנו כל הזמן נלחמים רק על על החיבור, כדי לייחד כל רגע בחיים שלנו לבורא, להיות דבוקים בו, להיות קשורים אליו. זה כל מטרת החיבור שלנו בעצם. זה רק אמצעי. להגיע ליתר דבקות עם הבורא. וכנגד זה, כל ההפרעות, שההפרעות באו רק עוד יותר לזרוק אותנו מהחיבור, כדי לחזק עוד יותר את החיבור, שמתוך החיבור נגיע עוד יותר לדבקות עם העליון. וזה המשחק, אנחנו צריכים לתפוס את המשחק הזה. את המשחק הזה אנחנו יכולים רק באיש את ראו יעזורו.
הקשר עם הקבוצה, החיבור בינינו, זה המרכז. אם אנחנו באמת מתאמצים בחיבור בינינו, אז מתגלות אותם הפרעות. ואם אנחנו ממשיכים, ואז אנחנו זקוקים שוב פעם לעזור לחיבור בינינו. רק מתוך החיבור בינינו אנחנו יכולים לצאת למעלה מהדעת, אם יש מספיק תמיכה. רק מתוך החיבור בינינו אפשר באמת לצאת לאותה בקשה הנכונה. רק מתוך החיבור אפשר להודות. זאת אומרת, כאילו, חוץ מחיבור, כאילו, אין שום משמעות לשום ערך אחר.
חפשים כל הזמן איך לבנות את הספינה הזאת, איך לשמור עליה, אמצעי זה להגיע להרגשה של המרכז הקבוצה, לתפילה נכונה.
כן, ובמאמץ הזה אנחנו מרגישים כמו עכשיו באמת, שיש את הנקודה הזאת שאנחנו מרגישים אחד את השני, מתאמצים למצוא את המקום המשותף שלנו, שהוא הרצון לגלות את הבורא, להרגיש אותו, לצאת מהתכונה הזאת של קבלה עצמית, לעומת כל מה שאנחנו אומרים ומנסים לענות.
ועבודה היא מתחילה בחיבור, ואז מתגלים עוד הפרעות, ואז אנחנו מתגלה הבקשה, הדבקות וההודיה.
כשהמטרה של כל זה היא אחת, היא להיות בדבקות בכל רגע ורגע עם הבורא. כשהמידה שאנחנו משקיעים את המאמצים, זה המידות השונות שמתגלות של תפילה ובקשה והודיה והפרעות בתוך הדעת ולמעלה מהדעת. זה כל הזמן כאילו כמו מהלך כזה של יום אחד שיש בו גם צהריים, גם בוקר, גם ערב. ממש הכל במהלך אחד שהמטרה שלו היא להיות בדבקות בכל רגע ורגע.
ואנחנו צריכים להיות כל הזמן בהודעה, כל רגע ורגע להיות בהודעה, כי בסופו של דבר אנחנו צריכים לייצב את התמונה הזאת שהכל בא ממנו עוד מלבדו, וכל ההפרעות הם רק, זה לא הפרעות, זה עזרה, כדי שעוד יותר אני אדבק בו ואני אחד הכל אליו, ונגיע באמת להרגיש את המחשבת הבריאה, איזה מחשבה ממש יש מאחורי האהבה העצומה שהעליון רוצה שנרגיש. ולהגיע להודעה הזאת, נגמרו לי המילים, להגיע להודעה.
יוצא שיש שתי סקלות כאלה, של אחד זה בעצם הקשר שלי עם הקבוצה, והשני זה כל שאר המרכיבים בעצם, למעלה מהדת וכותבי בורא, הודעה, בקשה וכן הלאה. כמה שאנחנו עולים יותר בקשר בינינו, יותר מצטרפים זה לזה, אז באמת כאילו מתגלה עוד מצב שאנחנו עוברים אותו יחד, שזה בעצם יוצא שזה דבר אחד. כמה שרק מתחברים, אז פשוט אנחנו מתקדמים עוד במצבים, אם זה הפרעות, אם זה למעלה מהדת, אם זה בקשה, הודעה.
יש לנו את המשיכה קדימה, על ידי רב, על ידי המורים שלנו, ספרים, ויש מצד שני כוח המעכב שנשלחות לנו הפרעות, ואז אנחנו, זה גם כן מצד שני בונה אותנו. אז יש לנו את הכוח המייצר והכוח המעכב, על ידי שתי הכוחות האלה אנחנו גודלים.
אנחנו אומרים אמונה למעלה מהדעת. איזה דעת זה? איך אנחנו את הדעת הזה שאנחנו צריכים להיות למעלה ממנו באמונה, מה אנחנו עושים ממנו? איך אנחנו מגיעים לדעת שלא מזלזלים בו? דעת עליון? איך אנחנו בונים אותו? זה שאנחנו מתעלים למעלה מהדעת, אנחנו נמצאים כעובר. ועל סמך מה העובר גודל, מתוך מה הוא גודל, איך הוא מוסיף, חוץ מזה שמבטל את עצמו כלפי העליון, למעלה מהפרעות. איך הוא בונה את גופו. בבקשה.
למעלה מהדעת דרוש בהתחלה כנגד החושים שלנו, שדרכם אנחנו מרגישים את העולם. ובחושים האלה אנחנו רואים תמונה מסוימת שכל הזמן אנחנו צריכים
להשקיע באנרגיה של לא לראות את זה ככה, אלא להבין שזו תמונה שנועדה כדי שאנחנו נתעלם מעליה ונשמור על חיבור ועל השפעה, שזה לא הגיוני לדעת שלנו. אבל ברגע שאנחנו מתאמצים בזה, אז אנחנו מקבלים את הכוח של האור המחזיר למוטב, ואנחנו לאט לאט מרחיבים את המקום הזה של לראות בתכונת ההשפעה משהו גדול ומשהו ש... הוא הדבר החשוב.
אני לא בטוח שאני יודע לענות על השאלה הזו, אבל אני חושב שלמעלה מהדעת זה אומר שכל הזמן אנחנו צריכים לעלות מעל ה... מעל זה שכוחי ועוצם ידי הוא זה שפועל פה, למצב שכל המצבים שעכשיו מתעוררים בי הם רק כדי שעל פניהם אנחנו נייצר עוד קשר לעליון.
אנחנו מייצרים דעת במאמצים לחיבור בינינו, שברגע שאנחנו רוצים להתקדם הלאה מעבר למה שאנחנו מצליחים להשיג, אלא את החלק ש... אנחנו זקוקים לבורא שיבוא וישלים, אז אנחנו באמת נצטרכים ללכת למעלה מהדעת. כלומר, יש איזה מאמץ מצידנו שהוא כלפי שינוי נוסף, שרק אם נדרוש לתוכו את הבורא, שימשוך אותנו למדרגה העליונה, אנחנו חייבים פה ללכת למעלה מהדעת, כי מה שמתגלה שם הוא זורק אותנו אחורה ורוצה להשאיר אותנו באותו המקום ולברוח, כי שם מתגלה באמת המאבק הזה, הלא הגיוני.
בעיבור אנחנו צריכים להיות מבוטלים, מבוטלים כלפי העליון. להיות מבוטל כלפי העליון זה לא משהו פסיבי. אנחנו צריכים לשמור כל הזמן על ללכת על למעלה מהדעת. להיות דבוקים בכלים של העליון. וזה המלחמה שלנו גם, זה המלחמה בעצם בביטול, בלבטל את עצמו כל הזמן כלפי העליון, שתאמץ לעלות למעלה מדעתו. ובשביל זה אנחנו צריכים את התמיכה, תמיכה שבאה מתוך רק מתוך הערבות בינינו.
כן, מרגע ש... כאילו, מרגע שאדם מבטל את עצמו ומתקלל בתוך העליון, כעובר, אז בעצם יוצא שאותן מחשבות זרות האלה, אין אליהם מה שמזינות אותו, מה שבונות אותו יותר ויותר. וכשהוא צריך להילחם כנגד המחשבות האלה, באותו, בעזרת אותו כוח המאור מחזיר למוטב, כמה שבאמת הוא נלחם, זה בונה אותו כל הזמן יותר ויותר. ובעצם מנפח אותו ככה, הופך אותו, הוא תמיד צריך לשמור את עצמו, קשור לעליון, אחרת הוא פשוט נופל.
חוץ מהביטול, זה עבודה בג' קווים. יש את הקו של אבא, קו של אמא, וכל הזמן צריכים לחפש איזון ביניהם. יש מצד אחד גודלים, מצד שני מוסיפים לנו הפרעות, ואז צריך להתגבר מעליהם. זה הגבורות מצד האודם, וככה גודלים.
וככה, אם שומרים על הכוונה הזאת לצאת מעצמנו ולהיות דבוקים בחיבור, אז לאט לאט באמת מקבלים עוד ועוד, הרצון גדל, הרצון לעצמנו גדל, ואם מצליחים דרך העבודה בחברה לשים מעליו תמיד את ההשפעה, את מה אני יכול לתרום ולא מה אני מקבל, אז לאט לאט אפשר להתחיל לבנות את המקום הזה של הנקודה הקטנה שהיא כוונה על מנת להשפיע.
איך זה שההשתוקקות כסופין הופכים להיות פנים, שלמות? כן, הוא אומר את זה בכמה מקומות, באיגרת יוטט, כן? אופנים או משהו כזה, איפה שהוא אומר. כן, וגם כאן הוא אומר את זה בסוף המאמר. אתם יכולים לראות, דף האחרון. אחוריים כסופים שהבורא מתייחס בצורה כזאת. כן? אז האדם מקבל את זה, ובקיצור, יש בו היפוך כזה. שינוי, שינוי כלפי החסרונות, כלפי הכיסופים, שהם הם הפנים, הם השלמות. זה נקרא שאנחנו התהפכנו, שאנחנו עכשיו נמצאים בכלים דה השפעה. בכלים דה השפעה, כיסופים, חסרונות, שאדם משתוקק לבורא, זה שלמות, זה הפנים. אז איך אנחנו מגיעים לזה? זאת השאלה שלי. אתה רוצה משפט? תגיד משפט. מה היה רק? חבר'ה, אנחנו מסיימים.
זה מהמאמר עצמו בעצם. הקדוש ברוך הוא בשעה שהוא מסתלק חס ושלום מישראל, מחזיר פניו לאחוריו, אשר אז חזר הפנים להיות באחוריים. כלומר, שמשתוקק ומתגעגע לחזור להידבק בישראל. ומזה נולדים גם בישראל געגועים והשתוקקות להידבק בהשם יתברך, אשר השיעור של ההשתוקקות והכיסופים הוא בעצם הפנים עצמם.
שגם כן איפה שהוא אומר שקודם היו משקרים לעצמם, כן, ושאז היו חושבים שזה, כאילו עכשיו הם רואים שזה, זה אלו הפנים, לא יודע איך, לא זוכר עכשיו.
זה באיגרת יוטט, הוא מדבר על הכישוי, שזה מידה ידועה של כיסופים וגעגועים, שנקרא קושי בלשון הגשמי, שאז יהיה גם זרעו לברכה, באשר שיורה כחץ בנפש
כן, לא
שנה בעולם.
על עבר, שהיו, שהיו משקרים לעצמם.
כן, התבלבלתי פה במשהו. הוא מדבר על שקר החן והבל היופי, אשר יראת השם היא תתהלל, כלומר שבשעת ההכנה, נראה החן והיופי לעיקר השלמות. שאחר זה הוא משתוקק וחושף, אולם בעת התיקון שימלא הארץ דעה את השם, אז עולם הפוך ראיתי. כי רק היראה והגעגועים הם עיקר השלמות הנחשף להם, ומרגישים שבזמן הכנה היו משקרים בעצמם, ואבן זאת.
ונבין, בסדר. זהו, אני מצטער, אבל טוב. אתם כבר מתחילים להרגיש משהו. קדימה.
נעבור לחלק הבא של השיעור.